תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סוגרים שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. שוקי לא נמצא הערב, הוא חוגג יום הולדת לנכדה ונאחל להם מזל טוב. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. עוד רגע מאחד ומאושר עבר עלינו היום עם שחרורם של שלושה מהחטופים, ארבל יהוד, אגם ברגר וגדי מוזס, וגם חמישה פועלים זרים מתאילנד. בשבת ישוחררו עוד שלושה. ארצות הברית לוחצת על שלב ב' בעסקה, וצריך לומר גם הערב הזה, לא משאירים אף אחד שם. זה כבר לא עניין של שיקולים קואליציוניים, ונתניהו יודע היטב שגם בבי שלו רוצים עסקה שתחזיר את כולם. הציבור לא ישכח לאף אחד אם יחליטו לטרפד את המהלך הזה אחרי שנה וארבעה חודשים מאז השבעה באוקטובר. נכון, המחיר הוא כבד וכואב, וגם את זה צריך להגיד באותה נשימה, בעת שהמסוקים מביאים את חטופינו הביתה. הכל תלוי ועומד ברצונו של איש אחד שקוראים לו בנימין נתניהו. זאת השעה שלו, זאת המורשת שלו. אני רוצה להגיד משהו אישי על נתניהו. מעולם לא ראיתי מנהיג בעל שיעור קומה כשלו, מנהיג מהחשובים ביותר בעולם, בודד, עייף, מותש ובלי משפחה כמעט. האישה העדיפה את הבן במיאמי על פני הבעל, את הניתוח המסובך עבר לבד, את השיקום גם כן. את הבלגן בקואליציה האיש לא ריחם עליו והגיע להצבעה כשהוא סובל מכאבים. את עסקת החטופים הוא מקבל החלטות לבדו, הוא מגיע לבית המשפט לבדו, כשהוא אפילו לא יכול לעמוד או לשבת במשך שעות, ואין הנחות כמעט. למזלו התברר לו ולסנגוריו שגם השופטים הם בני אדם, ואחד מהם חלה בשפעת ולכן המשפט נדחה. ועוד מזל קטן גדול קרה לו השבוע, הנשיא טראמפ הזמין אותו כראשון המנהיגים שיגיעו לבית הלבן בשבוע הבא, וגם על הדרך עושה טראמפ עוד מצווה חשובה, ודואג לאיחוד משפחות בין נתניהו ומשפחתו. אני מאחל לו בריאות שלמה, אבל כמו שאמרתי, זאת השעה שלו והזמן דוחק. האם יחליט ללכת על דרעי, סמוטריץ' וגולדקנוף או עם עם ישראל? זה בידיים שלו, וההחלטה תשפיע עלינו לשנים רבות. בקיצור, אדוני ראש הממשלה, אתה הראש, והראש בהחלט כואב. ואנחנו יוצאים לדרך עם שיר הראשון בתוכנית, והוא מוקדש להילולה של הבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, שמתחילה במוצש בנתיבות, והשיר נקרא "אהופה אש קונה", מילים בבא סאלי, לחן עממי. בבקשה.
אהבתו בליבי בוערה, נשק אהבתו בליבי בוערה.
מיום פרדתו נפשי עליי מרה,
ואנחנו אומרים ערב טוב למרואיין הראשון שלנו הערב, הפרשן עטור הפרסים לענייני צבא וביטחון, רון בן ישי, ויינט, ידיעות אחרונות. ערב טוב לך ידידי.
ערב טוב.
רון, השאלה הראשונה המתבקשת היא, האם גם אתה ראית את התמונות המזעזעות האלה מאז היום?
כן, ראיתי את זה, את השידור מהבוקר. בעצם זה היה השידור של אלג'זירה. וכן, זה היה... תראה, אני לא הייתי קורא לזה תמונות מזעזעות, אבל זה היה אי סדר מסוכן, שסיכן את חיי החטופים המשוחררים. וישראל צודקת כשהיא אומרת שהיא לא מוכנה לסבול את זה, כי זה היה כבר, אם תזכור, זה היה כבר בפעימת השחרור הראשונה.
כן.
היה מחזה דומה, שהשתחררו שלוש הבנות האזרחיות. ואז ישראל ככה מחתה בצורה רפה מול הצלב האדום. הצלב האדום אמר, מה אני יכול לעשות? אני בקושי משרת את ה... בקיצור, מה שהיה היום זה היה חזרה בריבית דריבית על, על, על הבלגן המסוכן שהיה בפעימה הראשונה. וטוב עשתה מדינת ישראל שהיא שתה את שחרור האסירים הפלסטינים, זה בלשון הצבאית קוראים לזה שלוש שעות ביציאה, כדי שיבינו המתווכות וגם החמאס והג'יהאד האיסלאמי שזה לא יעבור בשתיקה בפעם הבאה.
הציבור, יש לי תחושה שהוא קצת מבולבל. האם להערכתך המלחמה בצפון וגם בדרום נגמרה?
למעשה כן. המלחמה, אני אומר ככה, כמו שהמלחמה שלנו עם איראן לא נגמרה, אלא נגמר השלב הפעיל של המלחמה, אבל התחיל שלב שהוא יותר ניסיון של שני הצדדים, גם שלנו וגם של חמאס וגם של חיזבאללה, לתחזק את מה שהם השיגו. תראה, מדינת ישראל ניצחה במלחמה הזאת. די להביט על החורבות של עזה ועל זה שהם נזקקים לסיוע בינלאומי כדי להבין שישראל ניצחה. הם יכולים מהיום עד בחר לרוץ עם בנדנות ועם נשקים שלופים. זה לא מצב שאתה יכול לקרוא לו ניצחון משום היבט, כשל-50% מהאוכלוסייה אין לאן לחזור. בלבנון המצב גם כן מאוד לא טוב, אבל הארגונים עדיין עומדים על הרגליים, גם חיזבאללה וגם חמאס וגם ג'יהאד איסלאמי, ובסוריה התהווה בכלל מצב שאנחנו עוד לא יודעים איך לאכול אותו. אז אם אתה שואל אותי אם המלחמה הסתיימה ביהודה ושומרון, זה נראה כאילו היא רק התחילה.
כן, אבל אני מדבר על עזה.
לא, על עזה ולבנון וסוריה, המלחמה שינתה שלב, עברה משלב אחד לשני. היא לא הסתיימה, והיא גם לא תסתיים בעוד שנים.
יש לנו בכלל מנופי לחץ עדיין שאפשר להשתמש בהם בכל מה שקשור בעזה, בחמאס, ביום שאחרי?
יש לנו מנופי לחץ אדירים. תראה, עזה מחותרת. ישראל מחתרת את עזה. עזה תלויה בכלכלתה, בסיוע בינלאומי, בנדבות של מדינות ערב, של האירופים, של ארצות הברית וכן הלאה. לעזתים כן יש יכולת לבצע פעולות גרילה ופיגועים פה ושם, אבל זהו. זאת אומרת, העזתים לא יכולים להתחיל מה שנקרא לתכנן את השלב הבא במלחמה שלהם. השבעה באוקטובר ייקח להם, אם בכלל, הרבה זמן לעשות. עכשיו, זה תלוי מאוד בישראל. יש לנו מנוף לחץ, והמנוף לחץ העיקרי שיש למדינת ישראל היום על חמאס הוא צהל. זה גם היה המנוף לחץ העיקרי שהביא לשחרור החטופים, מפני שברגע שצהל יבחין בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, מנסים לחפור מנהרות, להטמין משגרים מתחת לאדמה וכן הלאה, צהל יפעל. וזה לא אמירה ריקה. צה"ל כבר עושה את זה. Mm-hmm. בלבנון אנחנו כבר בשלב הזה.
עכשיו כשאני מסתכל על עזה ואני בכל זאת אנחנו מדברים על מזרח תיכון ועל תודעה, והתודעה שהם מנסים לקבע זה שאנחנו עומדים על הרגליים ועם כל הצבא הישראלי, הנה לא קרה לנו שום דבר כאילו.
תראה, הם לא אומרים דרך אגב לא קרה לנו שום דבר. זה הם לא אומרים.
לא, כן, אבל עדיין התמונות האלה מבחינת העולם הערבי זה סוג של הישג תודעתי חשוב לחמאס.
תראה, אנחנו והחמאס חושבים אחרת. כי אתה ואני, אם היינו חוזרים הביתה ורואים שהבית שלנו, הגג נושק למרתף, אז היינו רחוקים מתחושת הישג. אבל המנטליות של השכנים שלנו היא מנטליות אחרת שרואה הם הצליחו לקבע והם מאמינים בזה בניצחון באמצעות אי הפסד.
כן.
אבל הבעיה הזאת של ניצחון באמצעות אי הפסד, כל העולם הערבי רואה את החורבות של עזה, וכל העולם הערבי מבין מצוין מה המשמעות של זה לגבי העזתים. אז הם יכולים, נגיד, כרגע, כשהם, נגיד, כן, לצאת מהמנהרות, לנופף בנשק, להרגיש תחושת ניצחון.
כן.
בוא נראה מה זה יעשה להם לזמן יותר ארוך. אני מזכיר לך שאחרי האינתיפאדה השנייה, או כשהאינתיפאדה השנייה כבר דעכה, ב-2004-2005, והיה ברור לגמרי שהמחבלים הובסו. זה היה גם חמאס, גם פתח, גם הג'יהאד האסלאמי וגם החזית העממית. הם כולם הובסו. והיו לפלסטינים אז 1,500 הרוגים באינתיפאדה השנייה. הם חגגו ניצחון, אבל אחרי זה 20 שנה הם נזהרו, עד היום דרך אגב,
כן,
לא לצאת לאינתיפאדה.
כן. אתה תולה תקוות ביוזמה של הנשיא טראמפ להעביר עזתים לירדן לא. ומצרים?
לא, לא, חבל לבזבז אוויר חם ברעיון הזה.
באמת?
על הרעיון. מפני שמבחינת כולם, לא רק העזתים, אלא גם אנשי הגדה המערבית, אנשי יהודה ושומרון, הפלסטינים ביהודה ושומרון לא הסכימו לזה. ירדן זה יערער את היציבות הדמוגרפית שבלאו הכי היא נוטה לטובת הפלסטינים, והיא מדהיגה מאוד את הבדואים. מצרים, יש לה 114 מיליון פיות להאכיל, והם צריכים את הפלסטינים עוד עם החמושים האלו שראית. אם אתה שואל אותי את מי החמושים האלו מפחידים כעת, הם מפחידים יותר את המצרים מאשר אותנו. את החמושים של חמאס והאגף והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני שראינו היום בטקסי השחרור.
אז אם אנחנו מדברים על סיום, אנחנו חתמנו על העסקה, על סיום שלב א', שבה ישוחררו 34 חטופים, 33, חלקם לא בחיים, אם הבנתי נכון, 6 או 7.
25 בחיים,
וזה כואב, והמחיר כואב, ואנחנו עוד לא הגענו לשלב השני.
נכון.
איך אנחנו נעמוד בזה? הם הרי יכולים למשוך את זה שנים.
תראה, השלב השני הוא השלב הקריטי. מפני שבשלב השני זה לא שלב שני בעסקה לשחרור חטופים. השלב השני עוסק בשלושה דברים. שחרור חטופים, שזה לא הדבר העיקרי בו. מבחינת ישראל. אלא הפסקת המלחמה. אם תשים לב, גם טראמפ מדבר על הפסקת המלחמה. שהוא מדבר על השלב השני. והדבר השלישי זה מה שאנחנו קוראים היום שאחרי. הכל כרוך בהכל. כלומר, שחרור חטופים והפסקת המלחמה תלוי גם בהסדרה של היום שאחרי.
אתה חושב שנתניהו יש לו בכלל אפשרות לשנות את את מה שהאמריקאים רואים כסיום הלחימה ומימוש השלב השני?
לא, אני חושב שהוא לא ינסה לעשות זה. אני חושב שהוא דווקא ינסה ללכת עם זה. תראה, בצהל, האמת היא שאני לא רוצה לומר דברים שאולי עלולים להזיק למסע ומתן, כי המסע ומתן בעניין השלב השני הוא מאוד חשוב. אני רק אומר שהניסיון מלמד שגם כשהסתיימה המלחמה, המלחמה עם חיזבאללה לא מסתיימת, לא בגללנו, אלא בגללה. ויותר מזה אני לא רוצה לעשות.
הבנתי. שאלה אחרונה, רון בן ישי, ידידי היקר. לו אתה שר הביטחון, ויש לך שלושה מועמדים לתפקיד הרמטכ"ל, במי אתה בוחר?
תראה, זה קצת קשה לי.
אתה מכיר אותם, אתה מכיר את הרקורד הצבאי שלהם.
יותר מזה, אייל זמיר ואמיר ברעם, הם שניהם בוגרי פנימיה צבאית. בוגרי אותה פנימיה שאני, וכתוצאה מזה הייתה ידידות ביני לבין שניהם. תמיר ידעי הוא איש רציני והיה מפקד שדה מאוד חשוב. אבל את אייל זמיר ואת אמיר ברעם אני מכיר. אני הייתי בוחר באייל זמיר. מדוע? מפני שאייל יש לו ניסיון מגוון בכל ההיבטים של הביטחון, כולל ההיבט המאוד חשוב של לוגיסטיקה, רכש ומה שמכונה דיפלומטיה צבאית. והניסיון הזה דרוש נורא לשלב הבא של המלחמה. שאלת אותי אם המלחמה הסתיימה. בעצם אמרתי לך, לא, היא עוברת רק לשלב מסוג אחר.
ואייל זמיר הוא האיש הנכון במקום הנכון.
ולדעתי אייל זמיר הוא המתאים ביותר בין השלושה, מבלי להגיד מילה רעה על השניים האחרים.
כן. טוב, אז נשמח כשמישהו מהם יבחר לשאול אותך שוב את השאלות. אגב, כן, בבקשה.
דרך אגב, הודיע הכתב של ערוץ 14,
כן.
נועם, שיש לו לדעתי מקורות לא רעים, הודיע לפני כמה דקות שהבחירה היא באייל זמיר.
וואה, טוב. משפחת נתניהו תאהב את זה?
כן, כן. אני מזכיר לך, כן. שאייל היה מזכיר צבאי של נתניהו.
כן.
ומשפחת נתניהו נותנת בו אמון. תשמע, הוא היה מועמד פעמיים של נתניהו לרמטכ"ל.
כן. טוב, פעם שלישית זה זכה, מה שנקרא, כמו שבלשון הזה.
נכון.
טוב, רון בן ישי, ידידי היקר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
על עוד דבר, נפתלי, ונשתמע. תודה לך על הרעיון.
תודה, תודה. נשתמע. ג'ינגל ואנחנו ממשיכים.
סוגרים שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, זה אנחנו כאן, אני, שוקי יגיע לכאן בשבוע הבא, ואנחנו עוברים לשאול בשלומו של עוטף עזה, לא רק בשמחה הענקית של החזרת מקצת החטופים, אלא גם על אלה שנשארו מאחור ועל השיקום שלו. מנהלת העוטף החליטה שתעביר את המטה שלה לעוטף ותנהל את תהליך השיקום מקרוב, ואנחנו אומרים ערב טוב לחבר הכנסת לשעבר ותושב כפר עזה, שי חרמש. ערב טוב לך.
ערב טוב, נפתלי.
קודם כל, תשתף אותנו בתחושות שלך עם התמונות היום.
האמת היא שלא ראיתי את התמונות היום. היה לנו אתמול רגע של אדמה של אכזבה.
מה קרה? שלא...
אכזבה מקומית שלנו, כמובן לא אכזבה, כי כל מי שיוצא משם חי.
כן.
ברוך השם וטוב שחולץ. כל הציפיות שלנו הייתה שקיט סיגל הוא האזרח שאמור לחזור. היו לכך גם יותר מרמזים בתקשורת, אמירות דיבורות. קיט, חבר כפר עזה, איש מקסים, רגיש, עדין, שהדבר האחרון שיכול להתאים לו זה למצא במנהרות ותחת מציאות נוראית כזאת.
הם הבטיחו שזה יקרה או בפעימה הזאת או בשבת הקרובה, במהלך הפעימה הראשונה.
דובר על היום, הוא גם אזרח אמריקאי,
כן.
היה לחץ אמריקאי, ופתאום אתמול הודיעו על גדי, וברוך שמו של גדי, כמובן, איש מאיתנו לא מצטער על העניין.
ודאי.
וכולה, איננו לצורת לשבת לראות את,
את קיט.
קיט חוזר, אחרי ששניים שלנו כבר חזרו, גם אמילי חזרה, וגם דורון שטנברכר חזרה, ויש לנו את זוג התאומים ברמן, שאין שום... מידע, מושג, הם גם לא נמצאים ל-33, והדאגה היא קשה, והחרדה היא גדולה.
שי, ביקרת בכפר עזה לאחרונה, מה שלום היישוב שלכם, הקיבוץ היפה הזה?
הקיבוץ הזה יפה הזה בשבועיים האחרונים הוא כבר הרבה פחות יפה. בקיבוץ כפר עזה, הנזק הבולט ביותר הוא 29 בתים של חברי הקיבוץ, ש... סבלו מה שנקרא טוטלות, נזק טוטלי, שמשמעותו הריסת הבית, ישור המגרש והערכות לבנייה מחודשת. קצת קשה לעמוד מול מציאות שבה הבית שבניתי אותו, עקב בצד אגודל, מ-39 מטר של בית בבנייה משותפת ועד ל-160 מטר עם חמישה ילדים ונכדים, שקורס תחתיו, כלי הנדסי כבד חובד בו, ומשקים אותה לרצפה.
והמנהלת עברה לגור שם בעוטף. האם אתם מרגישים את זה? האם אתם רואים כבר את תחילת השיקום?
נפתלי, מצידי שתגור ביהופיץ, מה אכפת לי איפה היא גרה? אני יכול להגיד רק דבר אחד, ש-17 חודש עברו, ולבנה אחת לא קמה. ההישג הכי גדול אחרי 17 חודש, זה שאנחנו קיבלנו, אני באופן פרטי לבית שלי, אחרי 4 חודשים, היתר הריסה לבית הרוס, זה נשמע אבסורד, היתר הריסה לבית הרוס. כך שאחרי 17 חודש, מה שעומד לשתי כרגע, זה נגרש רק להתחיל לבנות.
איך אתה מסביר את זה? איך זה יכול להיות? מה עובר עלינו? מה קורה?
שום דבר, אין לאף אחד לא בוער. תבין, אנחנו מאות משפחות משמונת הקיבוצים האדומים, אלה שנכבשו, ואני המילה נוראית, אלה שנכבשו.
כן.
אי אפשר לשוב אליהם משני נימוקים. נימוק אחד שהבתים הרוסים, נימוק שני שיש נימוק ביטחוני, קיבוץ כפר עזה וזכה בשני התורים, גם בעיה ביטחונית, אנחנו נמצאים מול בית חנון, מול ג'באליה, מול סג'איה, וגם הריסות של הבתים. אנחנו 17 חודש כבר, 18 חודש, מחוץ לבית, וכנראה יש לאף אחד לא מדאיג, וכנראה יש גם אין בעיה כספית, שמע, אתם מחזיקים אותנו, אנחנו עושים היום, משנים לנו את החשמל, את המים, את הארנונה, את האוכל, כי אין לאן לחזור, והמדינה משלמת. הנזק הנפשי שלנו, לא צריך לתאר אותו, דבר לגמרי שאתה נמצא רחוק מהבית שלך, ואתה רחוק מלשוב אליו. אני היום סוף סוף קיבלתי מאדריכל שפעלתי באופן עצמאי, את מה שקרה גרמושקה, את התוכנית להגשה לוועדה המקומית לתכנון בנייה לקבל היתר בנייה, מרגע שנקבל את היתר בנייה, יצא מכרז, יצא מכרז קבלנים, יגיעו קבלנים, יצא חוזה, כמה נתחיל לעבוד. אנחנו נמצאים במרחב של דעתי שנתיים מלחזור. אני אספר רק סיפור אחד, תבין באיזה אבסורד זה מגיע.
Okay.
כמה ימים אחרי הטבח, הגיע אליי לשפעים, כולנו היינו בשפעים, הגיע אליי יושב ראש אחד מחברות הביטוח הגדולות בארץ. ביחד עם המנכ״ל שלו, ואמר שמה, יש לנו רעיון. הרעיון הוא שיות, ואנחנו מחזיקים הון רב, הרי כל חודש, חברות הביטור בתי השקעות מקבלים את ההפרשות הפנסיוניות, זה מיליארדים בכל חודש לכל בתי השקעות. יש לנו הצעה שאנחנו נעמיד את המימון למדינה, המדינה תיתן לנו ריבית הגיונית, ריבית של שוק, שבא לשרת את הצרכים הפנסיוניים, כל אחד מחברות הביטוח האלה או בתי השקעות האלה ייקח חברת בנייה גדולה, מהגדולות, כל אחד ייקח קיבוץ, מדובר סך הכל על 8 קיבוצים, בואו נבין על מה מדובר, ואנחנו תוך שנה נעמיד את העסקה לרגליים. עכשיו תבין דבר אחד.
נשמע מעולה.
תשמע, בכפר עזה, כלל הנזק של כפר עזה, ה-29 בתים שהם כבר היום מגרש ריק, מזה שבועיים, והנזקים של החלקים בבתים הנוספים, הוא 188 מיליון שקל.
זהו.
נפתלי, אתה יודע מה זה 188 מיליון שקל? 40 דירות במגדל, דירות בתל אביב.
כן.
כל הסיפור בו לא נתבטא.
יש מקומות שזה בערך 10 דירות, אבל לקחנו מהממוצע.
בואו נלך על דירה של 4 מיליון, לא נלך, בסדר. כן. כן, זה 40-50 דירות.
ומה שמעת מהמדינה על ההצעה הנדיבה והחשובה הזאת?
התשובה הייתה שמקימים מנהלת. אז יש מנהלת. בראש המנהלת עמד אדם משכמו ומעלה. תת אלוף משה אדרי, יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, איש מרשים ביכולותיו, הגון בכפיו.
ומה קרה לו?
חף מכל רבב, הוא יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית.
כן.
והוא חודשיים אחרי הקמת המנהלת הגיע לאספת חברים בקיבוץ כפר עזה. היינו 500 איש באולם, קיבוץ כפר עזה למעלה מ-900 איש, למעלה מ-500 איש באולם מופעים ושפעים, ושהוא גמר להציג את התוכנית היפהפייה שהוא עושים, באמת יפהפייה, הוא לא הכיר אותי, הוא לא יודע מי אני, ביקש רשות דיבור, ואמרת לו, שמע, אתה אדם מאוד מאוד מרשים, אנחנו מטילים את כל יהבנו עליך, אבל אני יודע שאתה יושב ראש ועדה לאנרגיה אטומי, תפקיד מאוד חשוב, אגיד לי, עד מתי אתה תהיה איתנו? והוא אמר ביושר, תשמע, אני יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, קיבלתי משימה נוספת הזאת, אני אקים את התוכנית, אני אעביר אותה בממשלה, אני גם לא אוכל להישאר, התוכנית היא לתוכנית לחמש שנים. באמת, כעבור חצי שנה, האיש הגיש את התוכנית לממשלה, הממשלה ישרה 18 מיליארד שקל, האיש סיים את תפקידו, הציעו את זה ליפתח רונטל, רונטל התמהמה כמה חודשים, אחרי כמה חודשים אמר, רבותיי, אני, יש לי אופציות בביג,
והלך הביתה.
ואין פתרון לעניין הזה שאוכל לקבל את זה, ואני יכול לספר לך שעד היום אין ראש מנהלת.
אין ראש מנהלת.
יש מיניסטר, איש מאוד רציני, ישב לידי בכנסת כל השנים.
זה ולקין.
כן, זה ולקין, איש מאוד רציני, מנהלת אין, מיניסטר יש.
אלוהים.
עכשיו, לאף אחד שום דבר לא בוער.
אלוהים אדיר.
עכשיו תבין, כל המשימה של כפר עזה, זה 200 מיליון שקל. זה לא מיליארדים. אני מתברר שם 18 מיליארד, התוכנית היפהפייה, שהכין איזה באמת יפהפייה, עם מרכז קונגרסים בשדרות, עם הורדת מכון וינגיק לנגב, עם פיתוח תשתיות, הוא אמר, אתם הולכים למצוא את עצמכם במקום שלא הייתם בו לפני 7 אוקטובר. מתברר שלאט לאט, אמרי, אחד ובין רואה, ישבתי בכנסת, ישבתי 7 שנים ועדת כספים, אני מכיר את ה-DNA של האוצר, וזה התנהל ככה. היה צריך לעזוב את המלונות ב-31 למרץ. לא קיבוצים האדומים, כל היתר. כן. אי אפשר לחזור, צריך 3 חודשים נוספים, זה עולה מיליארד שקל.
כן.
דנה הממשלה, בעניין הוא אכן ראוי ונכון, וכל תושבי עוטף עזה, אני לא דבר על הקיבוצים האדומים, יישארו עוד 3 חודשים במלונות, זה עולה מיליארד שקל. שאישו את זה, היה הוסיף קטן, מקור תקציבי. מקור תקציבי, תקומה. ירד מיליארד.
ירד מיליארד, כן.
ועד התברר שיש איזה גשר קטן על יד ארז, והרכבת לא יכולה לעבור את הגשר בגלל סכנה, וזה עולה 700 מיליון. ממשלת ישראל אישרה ב-700 מיליון שקל להקים הגנה על הגשר. אמרו, מקור תקציבי, 300 מיליון מתקומה. זה עוד לא נגמר, נפתלי. ואז באו נתיבות ואופקים ומרחבים, אמרו חבר'ה, גם אנחנו בעסק. למה עוטף עזה 7 קילומטר? אמרו, אתה יודע מה?
גם אתם.
כולם צודקים. ועד נתיבות אופקים במרחבים יקבלו מיליארד, מיליארד וחצי, שגם הוא חלק מה-18 מיליארד.
כן.
ובינתיים יש עוד שמחה בסופון. שאנחנו היינו בקדימה, ועברה תוכנית ההתנתקות, העברנו את חוק ההתנתקות בוועדת כספים, אנחנו, קדימה, אני וחיים אורון, ג'ומס, העברנו את זה כחקיקה. אין חקיקה כרגע. אז אין חקיקה כרגע, אז אין שחרור תקציבי כרגע, אין שחררים מנות. כנראה שמה שיהיה כרגע, זה הכסף שנדרש, אין דרך אחרת לבנות את הבתים. האם יהיה לזה המשכיות? אלוהים יודע.
תגיד לי, אבל שי, כשאתה מתאר את התסריט האימים הזה שאני...
הוא לא אימים, זה מדינה, ככה היא מתנהלת.
ככה היא מתנהלת. יהיו תושבים שירצו לחזור לכפר עזה?
ודאי. שני סוגי תושבים ודאי יחזרו. קיבוץ כפר עזה ירד כרגע למחנה הרעי ברוחמה בקרביות. אגב, ירד אגב, ירד שוליים לא קשורה לעניין, זה עלה 250 מיליון שקל. זה רק כפר עזה. יש מחנה כזה לבארי בחצרים. יש מחנה כזה ברזיבים. יש מחנה כזה לכיסופים בעומר. וגרים מרעוז וקרמי גת. וגרים בבניין דירות בתל אביב. וכל דבר כזה עלה מאות מיליונים, מי יודע כמה. יפה. עכשיו, מי ירד לרוחמה? קיבוץ כפר עזה הוא למעלה מ-900 תושבים. לרוחמה ירדו 480. הגורם הראשון שירד, זה המשפחות עם הילדים.
כן.
הילדים לחצו על ההורים, אמרו, בואו נצא מהמלון בשפעים, אנחנו רוצים לחזור לחברים שלנו. לחברים בדורות, בברוכל, בכיזים, בנירה, בערב, בפלפים, זה החברים שלנו.
יכול להיות שהם רוצים שתתייאשו, והאזור, כל האזור של העוטף יהפוך לאזור חיץ מול עזה?
אני אפילו לא יכול להשים אותה בתפשוט הזאת.
אוקיי.
כן, אז אתה שואל, ירדו לרוחמה כל המשפחות עם הילדים. אין כמעט ילדים היום במקומות שאינם רוחמה. האוכלוסייה הנוספת זה האוכלוסייה הוותיקה מבוגרת שגרה בקיבוץ איזה 60 שנה, 50 שנה, והם היום, בגיל שלי, אני בן 81, הם בגיל הזה לא יפתחו אבנטורות חדשות. הם לא ילכו לגור בדימונה.
כן.
הבעיה המרכזית היא שלא ניתן מענה לדבר אחד שהוא הפיל שבחדר. ששאלו לפני שנה, מי רוצה לחזור הביתה בכפר עזה? חרף הטראומה הנוראית, אנחנו אחרי 64 נרצחים, כולל הבן שלי,
כן.
17 חטופים, שמהם 3 עוד שמה, הרס וחורבן, אמרו, כולנו חוזרים, אבל. והפיל הזה בחדר, לא יצא מהחדר.
כן.
איזה הסדרי ביטחון?
אתה רואה את מה שקורה בעזה, קשה לומר על זה שזה מוסיף שקט נפשי לתושבי העוטף.
ישבתי אתמול למפגש בבית עם בכיר בשבק, לא נקרא בשמו, שכולם מכירים אותו, חבר טוב שלי.
אוקיי.
ברמז, הוא גם היה איתי בכנסת.
אוקיי.
אתה תנחש שלא תגיד כרגע.
אני יודע מי, אני לא אגיד.
כן, לא להגיד, אי אפשר, יש חיסיון לעניין של המפגש הזה.
אוקיי.
והוא אומר לי, איזה תרחיש אתה רואה? אני אומר לו, התרחיש שאני רואה זה 6 באוקטובר. אז יביאו במקום אוגדה 2 אוגדות, ויתנו רעה שלא ישנים בלילה יותר, וישבו על הגדר, וישימו עוד מחסומים, והחיץ, הפרמטר, פרמטר, שהיה 100 מטר, הופך ל-700 מטר, אבל 300,000 איש תוך 24 שעות חזרו לסג'איה.
כן.
והם בדרך לא הכריחו אותם לחתום על נאמנות לאמנה הציונית, ויתרו על זה.
כן.
אז מה, התושבים יותר אוהבים אותנו, הצבא צריך לשמור על המערכת הזאת, ואנחנו לא נזזים מה-1500 מטר מהגדר. אז הפיל הזה בחדר הוא פיל שלא זז. אבל הפיל הזה הוא פיל קטן מול ההתנהלות, אומר, הבלתי נתפסת של מדינת ישראל, שלא אכפת ולא בוער לה. אין הסבר אחר, לא בוער לה.
לא יאומן, לא יאומן.
ונפתלי,
כן, משפט אחרון, שי.
אנחנו עוברים את הסבל שהתנתקות מהבית,
כן.
ונפתלי בן סימון, שנדמה לי שמשלם מס הכנסה, מממן לי את הדיור המוגן היום בחוזת פולג.
כן.
ואין בעיה.
איי, איי, שי, על מצעד האיוולת הוא לא רק ספר, אלא גם המציאות שלנו.
הוא טרילוגיה.
טרילוגיה, נכון. שי חרמש, אני באמת מאחל לך ולנו שאתם תחזרו כמה שיותר מהר לבתים היפים שלכם בכפר עזה, ואני מקווה שכל התסריטים האחרים הביטחוניים לא יתממשו, ושאנחנו אולי סוף סוף נזכה לקצת שקט בעוטף אחרי השואה הזאת שעברנו בשבעה באוקטובר. ואני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, ואני מבקש ממך בהזדמנות נוספת לבוא עוד פעם לשידור כדי להמשיך ללוות את הנושא הזה.
ברצון. והסיום זה הביתה, אנחנו רוצים הביתה.
אני יודע, אני הייתי אצלך ביום שבת אחת במקום הנפלא הזה, ואני מקווה לשוב אליו במהרה.
אמן, אמן.
אמן, אמן. תודה רבה לך.
בשורות טובות.
תודה, שי חרמש.
סוף שבוע שקט ושקט יחזור בשבת.
אמן, אמן ואמן.
להתראות.
טוב, זה התחלנו, אבנר, עם מערכת הביטחון, מה קורה שם בעזה. אנחנו אחר כך בכפר עזה, היינו שם, ואנחנו עדיין, עכשיו אנחנו ממרים לאמריקה, אבל הישראלי שאנחנו נראיין אותו, ישראל דהן, שנמצא איתנו על הקו, גם הוא תושב הדרום. ישראל דהן, בוקר טוב לך שם בלוס אנג'לס.
ערב טוב אצלכם, ערב טוב לך, נפתלי, ולכל המאזינים. כן, אני מהדרום.
ומה דעתך על שחרור החטופים? אתה היית שותף פעיל בעזרה לחיילים שלנו בדרום, בתרומות שאספת בלוס אנג'לס. מה התחושה שלך כשאתה רואה את החטופים חוזרים הביתה לאט לאט?
זה משהו טוב מאוד, זה כולם חוזרים הביתה. זה מה שרצינו מההתחלה, שיחזרו הביתה, שכל החטופים יחזרו הביתה. ומה שראיתי היום בטלוויזיה, זה משהו מטורף, מה שהם עושים שם. ואתה יודע, הם עושים כמו איזשהו סימפוזיון כזה, להראות לעולם. אני לא יודע מאיפה הם באים, אבל עם מי אנחנו חיים, זה כל העניין.
וספר לנו קצת, לא יצא לנו הרבה לדבר על זה, ספר לנו קצת על היחידה שתרמת לה, ולמה.
כן, כן. קודם כל, אני רוצה, בהזדמנות שלך שאתה מראיין אותי, אני רוצה להודות לחטיבת 551 ולכל מפקדי החייליה, במיוחד לאחיין שלי רונן, קיבלתי אות הוקרה מהם. זה מרגש, זה יושב בבית שלי, וכשאנשים נכנסים לבית שלי ורואים את זה, מאוד מרגש. כן, בתחילת המלחמה הקמתי עמותת non-profit organization, ותרמתי להרבה יחידות, לצבא, לאזרחים, באשקלון, לכל האזור. גם אני רוצה להודות לאחותי ויביאן, שגם דאגה לתרומות. עשיתי מה שאני יכול לעשות.
אז תודה לך בשם כל החיילים בחטיבה הזאת, וגם בשמנו כאן ברדיו סול.
תודה.
ובוא נעבור קצת ל...
תמיד יהיו.
מה אתה אומר?
ושתמיד יהיו חזקים.
אמן, בטח, איזו שאלה. רק על זה אנחנו בונים. תגיד לי, מה, אתה חי באמריקה ויש לך נשיא ש... מה יש לך להגיד עליו? אתם מרוצים ממנו?
תשמע, הנשיא הזה, אני יכול להגדיר אותו בכמה מילים.
כן.
הוא גם התסריטן, הוא הבמאי, הוא כתב, הוא הכותב.
הוא המפיק.
הוא המפיק וגם הוא השחקן.
מה זאת אומרת? מה, הוא החליט לשנות את אמריקה?
זה דונלד טראמפ. הוא כבר משנה את אמריקה.
איך?
אני, לפי דעתי, הוא משנה את העולם, לא רק את אמריקה.
תן לי דוגמאות.
קודם כל, תראה, בקמפיין שלו, של הבחירות, היו לו שני דברים מיוחדים שהוא הלך עליהם. כלכלה והגירה.
כן.
והוא עושה את זה.
הוא עושה את זה.
הוא עושה את זה. הגירה, מה שקורה פה בארצות הברית עם ההגירה, זה משהו... משהו מטורף.
מה, כבר הוא כבר מעלה אותם על מטוסים?
בוודאי, אני אתן לך דוגמה.
כן.
הוא שם לפני כמה ימים, דרך אגב, כל הסיפור הזה זה לא חברות תעופה אזרחיות. הם עולים על מטוסים, על מטוסי תובלה צבאיים, וה-C-17, הוא מעלה אותם על המטוסים, כולם באזיקים, ואין מקומות ישיבה, הם עומדים, והוא פשוט מטיס אותם חזרה למדינות שלהם. הוא הטיס שני מטוסים לפני כמה ימים לקולומביה.
כן.
והנשיא של קולומביה לא רצה לקבל אותם. הוא אמר לו, הם לא יכולים לנחות פה. אז הוא אמר, אין שם בעיה, שלחו לו מברק לנשיא של קולומביה. אמרו לו, אם אתה לא לוקח את האנשים שלך, ממחר בבוקר 50% מהמיסים עולים. כל מה שאתה מביא לארצות הברית, הטרף יעלה ב-50%. הרי קולומביה זו מדינה של מספר אחד בעולם בקפה.
כן.
אז אחרי שעה, שעתיים, המטוסים נחתו שם. זה הכוח שלו. הכוח של טראמפ,
כן,
היום בהגירה, לא רק, לא רק גם בהגירה, יש הרבה אמצעים שהוא נוקט היום עם הרבה מדינות שאיך אומרים באנגלית, they took advantage on America. פשוט, פשוט, אני אתן לך דוגמה, ממשלת קנדה, מדינת קנדה, ראש ממשלה הוא התפטר.
כן.
אמריקה עושה עם קנדה 120 מיליארד בשנה כס מחזור. הם שולחים לנו סחורות, אבל הם לא קונים איתנו מספיק. אז הוא אמר לראש ממשלה, תקשיב, אתה צריך לעשות אתי בחזרה, תקנה ממני גם. הוא לא אומר, לא, אני לא יכול, אני פה, אני שם, הרי הרבה ברזל בא מקנדה.
כן.
אמר לו, כן, אני לא יכול. אמר לו, אין שום בעיה. אמר לו, אם אתה, אני מרים, אז אני ארים לך את, את המיסים. אז הוא אומר, שמע, זה יפריע לכלכלה, זה יעשה בלגן לכלכלה שלי. אז הוא אומר, אין שום בעיה, אתה, אם הכלכלה שלך לא תהיה טובה, אז אני יכול לשים אותך, לשים את מדינת קנדה בכוכב בדגל שלנו, ואני אתן לך תפקיד, תהיה הגוונר, תהיה מושל.
אבל אתה...
ככה הוא מדבר.
כן, אבל תשמע, זה לא בסדר שהוא הפסיק את הקונדומים לתושבי עזה.
תשמע, זה, אתה יודע, אף אחד, תשמע, זה...
תשמע, אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני כבר לא יודע, מי החליט על הדבר הזה?
לא, תשמע, הוא, הדוברת החדשה היא פשוט מקסימה.
כן.
קרוליין לבט, היא פשוט, היא הולכת איתו...
מה הסיפור של הקונדומים?
אז היא הוציאה את הקונדום ברעיון הראשון שלה. היא אמרה שהממשל של ביידן שלח 50 מיליון דולר של קונדומים לעזה.
למה?
ובקונדומים האלה, כן, ובקונדומים האלה הם עשו את הבלונים שבאו ושרפו את השדות שלנו בדרום.
יכול להיות שהכוונה שלהם הייתה טובה לאמצעי מניעה, משהו כזה?
תשמע, אני לא רואה בעזה דברים כאלה קורים, מה אני אגיד לך, אתה רואה שם את הקהל, את האנשים, אני לא יודע, זה משהו...
האמריקאים אוהבים את הנשיא החדש? אתה רואה את זה בסקרים? איך זה בא לידי ביטוי?
אני יכול להגיד לך, שאתה סקר אתמול, 35% מהדמוקרטים תומכים בטראמפ.
וואה. זה רציני.
אז אומר את הכל.
כי מה? למה?
כי אני אגיד לך, חוץ מאלה הפרוגרסיב שם, למה? אתה רואה שינוי, אתה רואה שינוי באמריקה.
יש שינוי, יש אופטימיות, יש מה? יש אווירה אחרת?
כן, בוודאי, אתה רואה שינוי. הוא כבר מדבר עם, עם הנגיד להוריד את, את הריבית. Mm-hmm. הוא עושה לו קצת בעיות, אבל הריבית כן תרד לפי דעתי. אתה רואה שינוי, אתה רואה הכלכלה קצת התחיל לזוז עוד מעט. הוא רוצה, מה שהוא אמר, drill baby drill. הוא רוצה לקדוח, הוא רוצה להוריד את ה... הוא רוצה לנפט, הוא רוצה לקדוח ל... הוא רוצה להוריד את המחירים של הנפט. ברגע שהוא הוריד את המחירים של הנפט, האינפלציה תרד. אתה יודע, הכלכלה, הרי הוא הלך על הכלכלה בקמפיין שלו. וכמו שאני דיברתי איתך ברעיונות הקודמים, 25% הכלכלה עלתה בתקופה של ביידן. הוא רוצה להוריד את זה, הוא רוצה להוריד את ה... שאנשים יוכלו לקנות, כמו שאמרתי, ביצים, חלב, למלא את המקרר, זה מה שמעניין אותם. הוא רוצה להחזיר את אמריקה, דרך אגב, הוא גם רוצה להחזיר את אמריקה עולמית, לא רק בתוך אמריקה. שיהיה מה שנקרא respect. לא היה respect לאמריקה בעולם.
כשהוא מדבר על הגירוש של עזתים, או מה שנקרא relocation במצרים ובירדן.
לא נקרא לזה גירוש. הוא רוצה לקרוא לזה relocation.
הוא רציני לגבי הדבר הזה?
מאוד, אני אגיד לך, טראמפ לא קם בבוקר ושולף משהו מהשרבול שלו.
אה, לא?
לא, מה פתאום? תראה, תשמע, קודם כל, דרך אגב, כל המינויים שהוא בחר, השרים כמעט כולם עברו. יש אחד שהוא, לפי דעתי, JFK, יום יומיים הוא יעבור. הכברת שהוא בנה מסביבו, זה חבל על הזמן, אמרת לך, Dream Team.
כן.
עכשיו, הוא מדבר איתם, הם מדברים איתו. אז בוא, אני רוצה לקחת את עזה, וכמו שהוא אומר, relocation, הוא לא בנה את זה ביום אחד. לפי דעתי זו תוכנית שכבר עובדים עליה הרבה זמן. לא סתם. עכשיו, יש לזה גם תקדים לזה. תראה, במלחמה של סוריה, 5 מיליון, איפה הם חיים היום? בטורקיה, באוהלים.
כן.
גם יש בירדן. עכשיו, הוא אמר למצרים, לסיסי, וגם לירדן, אתם תצטרכו לקחת. תראה, יש בעיה לירדן וגם למצרים יותר גדולה. הרי התקציב המדיני של מצרים, מארצות הברית, זה מגיע כמעט ל-3-4 מיליארד בשנה, חוץ מהתקציב הצבאי, שזה מגיע ל-1.4-1.5 מיליארד. ועוד דבר אחד, מצרים חייבת לארגון האירופי למעלה מ-150 מיליארד דולר. יש חוב למצרים. הרי היא מדינה של 120 מיליון תושבים. הוא יכול להגיד לאדוני, אני מוחק לך את החוב, קח את האנשים האלה. גם לפי הטענות, יש עיר שנבנתה בסינה, היא ריקה.
כן.
שים אותם שם, אין בעיה. גם הירדנים צריכים לקחת. ולפי דעתי, הקטרים צריכו לקחת, הסעודים, כל מדינות ערב שיקחו. אינדונזיה, שמעתי, מדינה מוסלמית, 200 מיליון אנשים, שיקחו גם קצת. הבנתי שקנזה לקחה. ולפי מה שאני גם מבין, עזבו מרצונם, שילמו הרבה כסף, למעלה מ-100 אלף עזתים, עזבו כבר את עזה. עכשיו אני אומר, לאן יחזרו נפתלי? לאן?
לכלום.
הם באים לצפון, יחזרו לדרום. אין בתים, אין תשתיות, אין ביוף, אין מים. אין, רוצים להביא להם 200 אלף אוהלים. כמה אנשים יכולים לגור בתנאי חיים כאלה? זה לא קל.
כן.
אין בת הספר. אז ייכנסו להם 600 מסעיות ביום, 1,000 מסעיות. זה לא, אנשים צריכים לחיות, וזה מה שטראמפ אומר. תשמע, הוא גם בצדק, הוא אומר, איך האנשים האלה, אני שומע אותו ברעיונות. איך האנשים האלה יכולים לחיות? תשמע, להקים את כל הסיפור הזה בעזה מחדש, זה ייקח 20 שנה, אולי יותר. אתה יודע, השריפות אצלנו שהיו, מדברים רק לחזור ולהתחיל לבנות, ייקח להם 10 שנים, ניקיון ולבנות, ייקח 10 שנים פה בקליפורניה.
כן.
אז מה, איך שם ייקח להם...
אז שלא לדבר על עזה, אם בקליפורניה ייקח 10 שנים, בעזה ייקח יותר.
אומרים רק לנקות את הדיברי, את כל מה שקרה, שם ייקח להם שנה וחצי, שנה וחצי. שם אומרים בעזה, יש להם, לנקות את זה, יש להם מיליארדים של טונות. כמה, זה לא הגיוני, אז הוא צודק, הוא אומר, תשמעו, אתם רוצים לחיות ככה, זה לא הגיוני.
תגיד לי,
חבר העולם יגיד,
כן, בבקשה ישראל, תשלים את המשפט ויש לי עוד שאלה.
ואז העולם יגיד אנחנו נגד העזתים, ואנחנו, אתה יודע, יבוא חג ויבוא, והאום יבוא. אתה יודע, עכשיו האום לא יכול לדבר. חג לא יכול לדבר. וזה, לא יכולים להגיד שאנחנו גורמים. הם גרמו לעצמם את כל הנזק הזה.
עכשיו, בתחילת שבוע הבא, לא פחות ולא יותר, המנהיג הראשון שיגיע לבקר את טראמפ זה, נו, מי זה?
נתניהו, בוודאי.
אוקיי.
נתניהו.
אז זו ג'סטה, זאת אמירה, מה זה?
אני אגיד לך, הוא שולח מסר לכל העולם.
כן.
אני רוצה לעשות נורמליזציה עם סעודיה. זה חד וחלק. זה סעודיה? תשמע, אני חושב שלמדינה שלנו, אנחנו נצטרך לתת משהו.
כן.
אנחנו לא... אם תיקח את הממשל של טראמפ ותיקח את הממשל של ביידן, זה 180 מעלות. אין פה בכלל... ביידן לא הזמין אותו, לא דיבר איתו בהתחלה. פה המנהיג היחידי שמגיע, עזב, לוושינגטון, לבית הלבן, זה בנימין נתניהו.
אבל כמו שאמרת, הוא יצטרך לתת משהו. ישראל תצטרך לתת.
תקשיב. כמה שהממשל הזה אוהד שלנו, והוא אוהד שלנו בצורה מטורפת, שר ההגנה החדש, שר החוץ, מרקו רוביו,
כן.
כל השרים, כולם אחד, 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 השגרירה, זה, אמרתי לך, דרים טים. אנחנו נצטרך לתת משהו, אין פה משחקים. ממשלת ישראל, אם זה יהיה, לא חשוב מי יהיה בממשלה, יצטרכו לתת. ותראה, וטראמפ, אני אגיד לך משהו.
משפט אחרון, ישראל. הגענו לסיום התוכנית.
He's a willing and dealing. זה, הוא בא לעשות עסקאות, הוא רוצה לסדר את העולם. זה דונלד טראמפ.
יופי. ישראל דהן בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על הדברים החשובים והמעניינים האלה. ואנחנו נדבר איתך גם אחרי ביקורו של נתניהו שם, כדי לשמוע את הרשמים.
זה טוב לכם וכל המאזינים, ושיהיה לכם רק טוב ושקט, ושכל החטופים יחזרו הביתה בשלום.
אמן ואמן. טוב, בוא נשים את שיר הסיום, אבנר, ועל רקע שיר הסיום, אנחנו נאחל להמשך בועם הביתה של החטופות והחטופים. תודה לכם, צופות וצופים יקרים, שהייתם איתנו בשעה האחרונה. התוכנית תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק של רדיו סול וגם ביוטיוב. אני נפתלי בן סימון אומר לכם, לילה טוב, להתראות בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. בין קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי עם אלף הרגלים עם כל צלקת שעל פניי אני יוצא שוב לפזר את המילים בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי שם במקום ממנו באתי אין שלום והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי Oh, 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 oh
יש לכל אני חי